אז זו פרשת משפטים, זו הפרשה הראשונה אחרי יתרו, מתן תורה. קצת מעורה בפרשה, רקע קצת מכלום, פעם ראשונה.
אני באה לי אימא.
הבנתי.
לא,
הפעם
הייתי
בפרשת השבוע. הבנתי. טוב. אז אנחנו נדבר היום באופן כללי קצת מהנושא של המשפט, אחרי זה נראה, אולי נראה לאן זה יגלגל אותנו, אבל בעצם יש לנו מעמד שבו אנחנו תיארנו התגלות של הקדוש ברוך הוא עם כל המשמעויות שלו. וזו שאלה מפורסמת, אבל כדאי עוד פעם להעלות אותה. לכאורה, אחרי ההתגלות, מה היינו מצפים למצוא בתורה? לא יודע, כל מיני דברים. אבל אולי לא בדווקא, אולי אתה כן היית מצפה, אבל אולי לא בדווקא היינו מצפים שמה שיהיה כתוב עכשיו זה מה קורה אם למשל רגע, מה קורה אם נוגח שור איזה בן אדם, או מה קורה אם שור נוגח את השור של השני, או מה קורה אם פתחת בור ומישהו נפל פנימה. זאת אומרת, אולי אנחנו כן היינו מצפים באיזשהו מקום, כי אנחנו כבר רגילים, אבל התחומים האלה של תחום רוחני ותחום משפטי, לכאורה זה תחומים שלא נושקים אחד לשני. יש, אתה רוחני, יופי, תעשה מדיטציה, תעשה ימים, לא יודע מה, וזה. אחרי זה אתה הולך לבית משפט. ופה, נו, הביזנס של העולם, מסתדרים. ודווקא התורה מצמידה לנו שני תחומים שהיה אולי מקום להפריד ביניהם, אבל אולי זה הסיפור הגדול של התורה, לנסות לחבר ביניהם. למשל, אם תראו רש"י בתחילת פרשת משפטים, זה שמות כ"א, אז הוא אומר, הפסוק הראשון פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. רש"י מפרש שם למטה, אשר תשים לפניהם, כאילו בדיבור השלישי של רש"י, ולא לפני עובדי אלילים. דין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו בערכאות, המביא דיני ישראל לפני הרמים, מחלל את השם, ומייקר שם האלילים. בגדול הוא אומר שאם אתה הולך לבית משפט שמתנהל על פי משפט של הגויים, אתה בעצם מכריז שאתה מצטרף לאמונה הדתית שלהם. זאת אומרת שהמשפט הוא הביטוי אולי אחד הגדולים לאמונה הדתית של אומה. וכן, שזה, אני אומר עוד פעם, זה לא מובן מאליו האמירה הזאת. שהיית חושב, יש להם משפטים, ואחרי זה הם, לא יודע, יש להם אמונות רוחניות. אז מה שפה חז"ל מנסים להגיד לנו שאין הבחנה כזאת. שהמשפט הוא מבטא אמונות רוחניות. או, תגיד הפוך, שהרוחניות היא מתבטאת באמונות משפטיות, בתפיסות משפטיות. באמת, אין הבדל בין העולם הרוחני שלך לבית המשפט.
זה מצב שלנו חמור. משפט פה זה בריפי משהו, לא?
אז אני אומר, עוד לפני חמור, אני עוד לא שואל אם זה בסדר או לא בסדר, אלא לנסות להבין מה זה קשור בכלל. מה הקשר בין המשפט לאמונות רוחניות, ונסות להבין את זה לא כטענה כזאת, אז אתה לא בסדר או כן בסדר שאתה הולך במשפט בריטי, אלא מה בכלל ההבדל? לנסות להתחקות אחרי זה. זה אולי עדיף לנסח את זה בצורה אחרת, זה יותר נכון.
משפט הוא משליך על
המוח
מוסר, הוא מחייב אותנו לראות שיש קשר שהוא קשור לרוחני.
שמה, למשל. אני אומר, תביני שעצם המשפט שאמרת עכשיו, זה לא מובן מאליו בעולם, שרוחניות קשור למוסר.
רוחניות קשור, למה לא?
זה לא מובן מאליו. עד רבה, יש תפיסות רוחניות, או שהן מנותקות, או שהן לא עסוקות בזה יותר מדי. את החיבור הזה שבשבילנו הוא כמעט ברור מאליו, שמוסר ורוחניות זה עין נוח, אז לא מובן מאליו. אפילו אם תגיד, כן, צריך להיות בסדר, אבל לא מתעסקים עם זה הרבה. להגיד, זה דבר אחד. אני אומר שזה לא יכול להיות שיש עולם לחלוטין לא מוסרי, ואתה, יש לך איזה חיבור רוחני. יש שיטות אפילו שזה הפך המוסר.
אבל תפיסות... דמיונות, כמו שאתה אומר, זה לא באמת. שאתה, כאילו, בלי מוסר אין רוחניות, כי מוסר זה כמו הגוף של ה...
סבא שלי היה רוחניות. אומר על זה שאתה יהודי מדי, אתה בכלל לא יכול להבין את השאלה.
יותר מדי בית שמיים?
לא, יותר מדי יהודי.
Okay.
כי זה מאוד מובנה, אנחנו לא קולטים כמה במסורת של מוטבע בנו בצורה כל כך ברורה.
אבל זה גם ש... בקבלה, כאילו, לא? זין תחתונות, גימל ראשונות, כאילו אני...
מה, אתה בא להוכיח לי מתוך היהדות על היהדות? אני אומר שזה okay. האינטואיציה הכי בסיסית שלנו, שזה לא יכול להיות נפרד, זו אינטואיציה מאוד ששייכת לתורה שלנו, וזה לא מובן מאליו, גם... גם כן. תבדוק, למשל.
מה, היוונים, האנגלים, כאילו, זה לא בא אצלם מהמוסר?
לא, עד רבה, להפך. התזה הכי, אחת המרכזיות בעולם האירופאי, זה תן לקיסר את אשר לקיסר, ותן לאלוהים את אשר לאלוהים. תן לאלוהים להתעסק בעניינים הרוחניים, ותן לנו, בלי שום קשר לאלוהים, להתעסק במשפט. ואם כבר זה משתלט, אז זה משתלט בצורות מפחידות, שהכנסייה משתלטת על המשפט או משהו כזה, אבל זה לא איזו חוויה הרמונית בהכרח. עד רבה, אפילו הייתי אומר, יש מקומות שאידיאולוגית צריך להפריד. אתה רוצה אלוהים, אין בעיה, שחרר אותו מזכי עולם הזה. נגיד צעד יותר רחוק של להבין מה זה. יש חוסר, זה שייך לתקווה מעמיקה, לאפשרות שהעולם הזה יתנהל, העולם הזה, כמו שהוא, עם כל הגשמיות שלו, יתנהל עם איזה אמות מידה רוחניות שקשורות איכשהו לזה. ויש שיטות שבהן יש ייאוש בסיסי מהזה. אין שום צ'אנס שפה העולם הזה, זה העולם של השנאה, קנאה ותחרות וכל הבלגן, אין שום צ'אנס שהוא בעצמו ייכנס אליו, שהוא יחיה את הזה. אם אתה רוצה לפגוש את אלוהים, אתה צריך לברוח מהעולם הזה. אז עכשיו כל אחד יכול לפגוש את זה גם. זה שייך גם. אז אתה יכול לפגוש את זה בצורה יותר מעודנת בנטייה שלנו, שאם אנחנו רוצים להיות ברוחניות, אז אנחנו מחפשים את המקום של ההתרחקות מהעולם. אם יש לך, למי שיש לו את הנקודה הזאת, הנקודה שכשאני יורד לתוך העולם, החוויה שלי שאני יורד לתוך הבלגן. בסדר? ימימה זה סרט אחר, מי שנגיד ההנחת יסוד שלו זה שם, זה כאילו אני מחפש את ההתקרבות בתוך כל התרחשויות חיי, אבל... אני אומר שזה לא נחשוב שזה מובן מאליו, האמונה והאמון שאפשר לתקן עולם במלכות שדי, שהמערכת משפטית יכולה לבטא ולגלם, ולא רק שיש מערכת משפטית, שגם העולם גם מתנהל ככה. כי פרשת משפטים היא לא רק מתארת מה אמור לקרות בבתי משפט, היא מנסה להגיד לנו איך לחיות את החיים שלנו, שהביזנס שלנו הוא מצליח לגלם את התפיסה הרוחנית שלנו, ושזה יקרה. ושיהיה צדק, ויהיה אמונה, ויהיה חסדים. בסדר? אז זה קודם כל אני אומר, עצם החיבור. עכשיו אני אלך עוד צעד של כשאתה אומר מוסר, עכשיו מוסר זה לא דבר אחד. בסדר? אומרים מוסר, זה יפה, אבל תשאל אותו, מה זה מוסר? תקבל תשובות שונות. אז להגיד שכשתשאל אותו מה התפיסה המוסרית שלו, בעצם, אם אתה מבין את הקשר בין רוח לחומר, אז אתה תבין שכשהוא אומר מה הוא תופס שזה מוסר, הוא גם אומר מה זה אלוהים. וכל אחד בתפיסה השונה שלו מה זה מוסר, אז הוא יש לו תפיסה אחרת על מה זה אלוהים, מה מערכת היחסים של אלוהים עם העולם, מה מערכת היחסים בין דין וחסד. בסדר? למשל, נגיד את זה, אתם מבינים מה אני אומר?
לי זה קצת מורכב מדי. האלוהים לבין... המוסר,
אומר
מה, שזה המוסר נגזר מתפיסת האלוהות.
ולהפך, שזה...
אז תן דוגמה
רק שלנו. נכון טובות, אה? כן, מהטובות שבזה. קלמנטינות אלוהיות שנרכשו במשפט זה. אז קודם כל, אם אתה שואל את זה, אז זה אומר לפחות שמה שניסיתי להדליק אתכם קצת בתחילת השיעור, יש לזה קייס. שזה, רגע, מה הקשר? מה אמרתי על מוסר? אמרתי על אלוהים? כן? אתה מאמין שיש אלוהים. מה זה קשור לתפיסה המוסרית שאני חושב שצריך להיות בן אדם טוב, אבל בן אדם טוב צריך קצת לרדת לפרטים. אני אומר, אפילו בוא ניקח אנשים שבגדול כולם מסכימים, שבן אדם שיש לו אמונה, הוא צריך להיות בן אדם טוב. אבל מה זה בן אדם טוב? בן אדם טוב זה מוותר על כל מה שיש לו למען הזולת. בן אדם טוב זה שאם בן אדם עשה משהו לא בסדר, צריך לוותר לו. או בן אדם טוב זה אומר שמי שעשה משהו לא בסדר, צריך להעמיד איתו על שורת הדין. מה זה בדיוק? בן אדם, תרד איתי קצת לפרטים. זה מאוד שונה.
כן,
עכשיו, מה זה קשור לאלוהים? כי בעצם למה נגיד את זה בצורה כזאת, המשפט היהודי מנסה להתחקות ולהידמות לתפיסות שבהם אלוהים מנהיג את העולם. זאת אומרת, כמו שאלוהים מנהיג את העולם, זה הבית משפט שלו, אנחנו מנסים שהבית משפט שלנו יהיה אותו דבר. אז כשאני בונה מערכת משפט, אז אני מנסה לבנות מערכת משפט שהיא מייצגת את איך שאלוהים שופט את העולם, אני שופט אותו פה. וצעד יותר רחוק, אמרנו להיות שותפים במעשה בראשית, להיות בורא עולמות, יהיה אחד המקומות הכי מרכזיים שבהם נמסרת לנו השותפות בבריאת העולם ובהנהגת העולם, זה מערכת המשפט. או עזוב מערכת המשפט, שזה כבר לאומי כזה, הצורת ההתנהלות שלי בתוך הממון, בתוך הזה, מה נכון, מה לא נכון, מה קורה אם עשיתי טעות, מה קורה אם עשיתי לא טעות וכו', כל זה, זה הניסיון שלי להידמות לבורא, להנהיג את העולם כמו שהוא מנהיג אותו. אז כשאני אומר משהו שנגיד אצלי במשפט יהיה הרבה דין וחסד ככה לפעמים, אז אני אומר, בעצם אני אומר, ככה אלוהים מנהיג את העולם. וככה נכון להנהיג את העולם, כמו שהוא מנהיג אותו. זה אותו דבר. ככה אני תופס את ההנהגה האלוהית. זה אחד. ואני ממשיך אותה פה למטה על ידי תפיסת המשפט שלי. אז אם אני אומר ש... פה אצלנו במערכת המשפט צריך מה זה להיות רחמן, ואם מישהו עשה טעות תן לו להסתובב בשטח ואל תעשה לו שום דבר ותראה וצריך להבין אותו, אז אני מכניס חסדים. אני אומר ככה אלוהים הוא מבין אותנו, הוא מלא חסדים, גם אנחנו צריכים להיות מלא חסדים. אז אם אני מבין נכון את התפיסה הרוחנית, אז באופן טבעי יצא לי המשפטים האלה. ולהפך, אם אני מבין נכון את המשפט שמופיע בתורה, אז אני אבין את איך התורה תופסת את אלוהים ואת מערכת היחסים שלו עם העולם.
זה כן. משהו שאפשר גם לראות אותו, למשל, אצל בן אדם שהוא לא מאמין. למשל, אם אני אבוא
למישהו
ואני אגיד לו שהמשפט יהודי הדתי, זה כמו איך ש...
אין דבר כזה לא מאמין. בוא נקצר לך את התשובה. אני אומר, לא, שנייה, לא ברעיון. אני אומר, מה זה לא מאמין? אתה תמיד מאמין במשהו.
נכון.
עכשיו, עזוב אותי מסמנטיקה דתית. לא, עזוב אותי מסמנטיקה דתית. לא משנה, משהו מביע, זה, הנה, הוא מאמין במשהו. אז עכשיו, אז הוא סמנטיקה דתית, הוא אומר, אני כן מאמין בבורא, לא מאמין בבורא. אז זה יתבטא במערכת המשפט שלו באופן טבעי. הוא לא צריך לדון איתו, מאמין יש אלוהים או אין אלוהים. לדוגמה, אם הבן אדם תופס שהכל תלוי בנו, כן? ואין אף אחד שמסייע שם, אז הוא יתפוס גם, בלי להגיד את זה ובלי שהוא מנסח את זה ככה, שבן אדם צריך להסתדר לבד, ואף אחד לא צריך לעזור לו, ואם הוא לא עבד, שלא יהיה לו, שיחנק, בסדר? כי ככה זה...
יש את זה דיון, למשל, אני אעשה עם הדוגמה שהיה עם הקלה של הרב פרומן,
כן.
עליו השלום, שהיא הביאה בניתוח שלה, כן? את אותו ילד נער פלסטיני שבא לרצוח, כן. אותה, וגילתה כלפיו מידה של חמלה, אומר זה שהיא אמרה שאני יודעת שהוא בא מתוך מצוקה, ושמחו לו סיפורים, ומתוך הנכשלות הוא בא וניסה לרצוח אותי, וכולי וכולי, ואני הייתי שופטת אותו לכולה, וחושבת על איך שקם אותו, וכולי. אתה יכול להגיד שהיא תופסת ככה את אלוהים, בא ודיבה. אתה יכול גם לראות, לא יודע מה, שמאלן ליברל, אולי ליברל לא, אבל שמאלן שמאמין שאם מישהו נולד כאנדרדוג,
אותו דבר, זה תפיסה רוחנית, לשיטתי, בסדר, לשיטתי פה, זה אמירה דומה. לשיטתי פה, במובן הזה, יש להם אמונה דומה?
הוא לא מאמין באלוהים.
הוא סמנטיקה, זה מה שאני אומר, זה סמנטיקה. תגיד, הוא מאמין באלוהים. לא משנה, הוא מביע את התפיסה שלו של איך מתנהל העולם, ואיך צריך לרחם על העולם. אז במה שרשי אומר פה, זה אמונה דתית. זה לא משנה, תקרא לזה אלוהים או לא אלוהים. בעצם הם מדברים על אותו עניין. זה רק שם. כי הוא אומר, תשמע, למשל, מה הוא אומר בזה? הוא אומר, תראה. הוא אומר איך הוא תופס את העולם. ובן אדם שנולד לסיטואציה קשה, הסיכוי שיהיה לו קשה ושהוא יעשה שטויות. בסדר? אז בעצם מה אתה אומר על העולם? אתה אומר משהו על כוח הבחירה של הבן אדם, על ההשפעות של הסביבה עליו, בשפה דתית זה עיקרי, השפעות ההשגחה עליו או השפעות המזלות עליו. זה אותו פטנט. אז תראה, אל תקרא לזה אלוהים, אבל בסוף אתה מדבר על אותו עניין. אתה מדבר על מה מידת היכולת של אדם להשפיע על גורלו, וכמה אני צריך לתלות על אחריות שלו, וכמה אני צריך להקל מהאחריות שלו על בסיס סיטואציית החיים שבה הוא נולד. בסדר? זה תפיסה רוחנית. זה תפיסה רוחנית. תקרא לזה אלוהים או אל תקרא לזה אלוהים. זה, ועל זה הדיון. אז הוא אומר, עזוב, זה לא משנה. אפילו זה, תבין שכשאתה הולך לדון בבית משפט כזה או אחר, אתה בעצם מכריע הכרעה רוחנית. כן? זה ויכולים להיות להפך, גם בתוך אנשים כאילו חובשי כיפות, יכולה להיות ביניהם מחלוקת רוחנית מעמיקה, אולי יותר מבין השמאלן לזה, כי אז מה הם כיפה? אבל בבסיס של התפיסה של מה זה אלוהים, אז לצורך העניין, אותה פרומנית, היא ברמה מסוימת יותר קרובה לשמאל הזה, מאשר, אתה מבין? גם אם הם כיפה.
כי בעמי פשוט מחסד מאוד גדול.
זה אותו דבר.
לא שמעתי, זה מדהימה.
צריכה לקרוא, כן.
שמונה גם חסד גדול, יותר מזה גדול.
לא יודע, לא יודע, אני זה, אבל...
זה המקום של איפה דין ואיפה חסד.
נכון, כן. אז הדיון הזה, זה, המינונים האלה, זה תפיסת ההשגחה, בעצם. זה מביע את תפיסת ההשגחה שלך, אז זה קודם כל. עכשיו, נגיד את זה בעוד צורה אחרת, בעצם, מה זה משפט? הקדוש ברוך הוא, הוא אינסוף. הוא צריך להתגלות בתוך העולם המצומצם שלנו. משפט זה האופן שהוא מתגלה בתוך העולם המצומצם שלנו. רבי נחמן קורא לזה צמצומים קדושים. איך להלביש אורות בתוך כלים. צמצומים קדושים. איך אני יורד לתוך העולם? כאילו אתה יכול להגיד, אוקיי, אני יש לי חלומות גדולים, אהבה ושלום ורעות ואני לא יודע מה. אבל בסוף, פה למטה, יש עולם עם בלגן. איך אני לוקח את האור הגדול הזה ומצמצם אותו לתוך ה... נו, מחר ההוא, השור שלו, אתה יודע, אינגוס את הדשא של השכן. אז הפלא הגדול זה שהאור העליון, המופשט, האינסופי הזה, הוא רואה לעצמו למטרה להצטמצם לתוך הכלים האלה. זה כתוב במדרש, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. זה שבעולמות מופשטים הוא גר, זה אין בעיה. החידוש הגדול שהוא רוצה לגור, בעולמות הלא מופשטים בכלל של הבלגן שלך עם התפוחים של הירקן. זה מה שהוא מחפש. והמשפט זה האופן שבו התורה מתארת לנו שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו לתוך העניינים שלנו. עכשיו המעבר הזה הוא לא בהכרח עובר חלק. זאת אומרת, במעבר מהאור העליון לתוך המשפטים, יכול להיות חריקות. מה? דברי, זה מצוין.
בעצם מה שאתה מתאר זה את הפער, יש איזה פער בין הרוחני לגשמי, נכון? איך זה מתחבר?
כן. אז המשפט זה הממסר הזה, זה המתווך בין העולם הגשמי על כל הצמצומים שלו. מה זה צמצומים למשל? הוא יש לו כסף, הוא אין לו כסף. הוא קנה את השטח הזה, ולידו יש את השטח הזה. עכשיו, בעולם הרוחני, all is one, הכל אחד, הכל איזה, אין את הדיון הזה בכלל. אבל כשאתה נכנס לתוך העולם של הכלים והצמצומים, פתאום, נגיד, אתה מוגבל בכוחות שלך, אתה מוגבל בכסף שלך, המקום, יש מקום אחד וצריך להתחיל לחלק אותו. זה האופי של העולם הגשמי. וזה, כאילו, החידה הגדולה זה איך זה יקרה שפה למטה, האלוקות תתגלה פה. בתוך הבלגן הזה.
למה צריך את כל זה? כאילו, למה מלכתחילה נבראנו בצורה שאנחנו עושים כל כך הרבה משפטים וזה לא...
זורם, זה לא זורם.
שאלה שגם יש בלב, יש לי את התשובה, כן? התשובה לשאלה למה יש סבל בעולם וכו' וכו'. ומה זה רע ומה זה טוב. אבל זה כאילו... כאילו קצת מעלה לי באיזשהו מקום קצת...
אז מה שאני, כאילו, אולי אני אענה ככה, זה שיש...
לעשות
זה...
עבודה וכאילו
כאילו, לייצר עבודה ולייצר עבודה עבור אותו עבודה. כן,
אתה מייצר בעיה ועכשיו אתה נותן לי לעבודה.
עכשיו אני מייצר את העבודה עבור אותה בעיה.
כמו בבקום, נכון? תצבעו את העצים בלבן.
כן, נכון, נכון. זה חסר בעצם מזיז את הכל.
אז יש בזה הרבה תשובות, אבל זה... כן, יש בזה הרבה תשובות, אבל יש משהו של... זה בירור נפלא. זה בירור נפלא. זה לא איזה טאקל שצריך לפתור, אלא יש פה בירור נפלא, איך להוריד את הקדוש ברוך הוא לתוך צמצומים, שזה כל התנועה של הזה. זה לא טאקל. אלא זה לא חידוש שיש אלוקות כשהכל אחד. אבל פה בתוך הצמצומים זה כבר מעניין. אני מחוויה אני מדבר, שיש איזו נקודה שבה העניינים של החיים שלך, ואתה מתחיל לקלוט שאולי זה אפשרי, ויש הדרכות לזה, ויש פה שאלה, איך אני מגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך המצבים המתוסבכים האלה, יש בזה משהו, טוב, אין לי ברירה, זה לא כזה, אלא וואו, זה הבירור הכי נפלא והכי מעניין, שבתוך המוגבלויות האלה אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא. אז
כשאתה אומר משפטים, אתה מתכוון בעצם כל החוקים שאנחנו חיים בעולם, ואנחנו, זה התכתיב שאנחנו צריכים לפעול בתוכו.
תסבירי.
דברים הכי בסיסיים, הכי קטנים, מארנונה ועד, לא יודעת מה, לנהוג בכביש.
כן, אז נגיד כמה דברים לגבי משפטים. קודם כל משפט, זה באמת, יש איזו מערכת, כאילו, מה מותר, מה אסור, איפה הגבולות שלי, איפה הגבולות שלך. בוא נסביר עוד קצת, למה זה תפיסה רוחנית. כי, מה זה תפיסה רוחנית? תפיסה של איך הרוחניות מתגלה בגשמיות, זה השאלה. אז למשל, מה הגבולות גזרה שלו, ומה הגבולות גזרה שלי? חופש הביטוי. חופש הביטוי זה אומר, אני יכול לדבר מה שאני רוצה, כל עוד לא שחטתי לו את הצורה, או איפה עובר הגבול הזה? אז אתה אומר, רגע, איפה הגבולות גזרה של המרחב שלו, איפה המרחב שלי? אז משפטים זה בעצם, אפשר להגיד את זה, נסביר כמה הסברים מה זה משפטים. משפטים זה אומר המקום של כל דבר והגבולות שלו ומערכת היחסים שלו עם החלקים האחרים. זה המעבר בין עולם התוהו לעולם התיקון, שכל דבר במשפט, במידה ובמשקל. כל דבר יש לו את המקום הנכון שלו, והוא ברור איפה הגבול שלו, והוא מצליח ליצור קשר וחיבור עם החלקים האחרים. באלוקות יש אין סוף, אז אין בכלל את השאלה הזאת. פה למטה יכול להיות מצב שכל דבר פורץ את המקום שלו, או שיש לו את המקום שלו והוא לא מצליח ליצור חיבור עם החלקים האחרים. אז המשפטים זה הבירורים האלה, כל דבר, מה המקום שלו? רגע, עכשיו אתה, השור שלך נפל לתוך הבור שלי וזה, אז איפה? איפה הגבולות של הכסף שלך, של הכסף שלי, של האחריות שלי, של האחריות שלך? זה בירורים נפלאים של גילוי הקשרים בין... מה שקורה פה בעולם בין אחד לשני זה איך, עכשיו מכיוון שכל דבר בעולם הוא הופעה וגילוי מסוים של הקדוש ברוך הוא, אז בעצם בבירור הזה אנחנו מבררים את מערכת היחסים בין הפרצופים השונים של אלוהים בעצם. כי הנחת היסוד גם כן, שמה שאנחנו אומרים, זה לא שיש עולם גשמי ועולם רוחני, אלא העולם הגשמי הוא שיקוף, הוא מגלה, הוא כלי לגלות אור רוחני, ולכן שור הוא מגלה מהות רוחנית. השכן שלי מגלה מהות רוחנית, הספל מגלה מהות רוחנית, אז אני לא רק מברר כאילו, טוב, בסדר, אני רוצה להיות, להתפלל, אבל פה מחר יש לי איזה בעיה פה עם איזה כוס, אז צריך לפתור אותה, מה לעשות? זה לא ככה, אלא הכוס הזאת זה שאלה רוחנית ממדרגה ראשונה, למה? כי בכוס הזאת יש גילוי של שם של הקדוש ברוך הוא, של הופעה, של פרצוף של אלוהים. ספר, שולחן, כל זה, כתוב כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז כתוב אבן, כתוב הר, כתוב, כל זה, כל דבר כזה זה גילוי שלו. אז כשאני מברר את מערכות היחסים הנכונות בתוך העולם, אני מברר את מערכת היחסים בין ההופעות, האורות השונים שלו, הוא אינסוף. אבל הוא כאילו הראה לנו את החלקים השונים של האינסוף, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות מזה איזה משהו כזה, לבנות את האיזון הנכון והקשרים הנכונים שזה נהיה אחד. כן? אז הדבר הזה שאני אומר זה עומק של דבר שאתה צריך יותר ויותר לחיות אותו, שהעולם הגשמי הוא לא בנתק מהעולם הרוחני, לא כסיסמה, אלא כחוויה, שאתה שואל את עצמך את השאלה הזאת, ואתה חווה את זה, שעכשיו יש פה שאלה רוחנית. שהמתנה הכי נפלאה, שהוא ילביש לך את זה באיזה סיפור גשמי, כדי שתברר את הבירור הרוחני הזה. אז יש בזה כמה מכשלות, שאתה טיפול בפח של העטיפה החיצונית, ואתה תתעסק רק איתה. כן? בוא נסביר את זה בצורה, נגיד, אנושית פשוטה. היה לנו, אני זוכר, במכינה, כל שנה היה איזו נקודה שהיו רבים עליה, היה שנה אחת, הבטיחו להם מיטות קומותיים ולא הביאו להם. כל השנה התעסקו עם זה. עכשיו, אם אתה נופל בפח ואתה אומר, באמת מה שהם עסוקים בו זה המיטות קומותיים, איך יפתור את העניין? ואם תבין איזה נקודה עולה בתוך סוגיית נתתם לנו מיטות קומותיים, אז אולי יש צ'אנס. אז אותו דבר, יש פה שאלה של כסף. אז אם אתה נופל בפח ואומר, באמת העיקר זה אם אני אצליח בביזנס הזה או לא, אז אתה תתעסק בחיצוניות של הדבר ואתה תפספס. אבל אם אתה תגיד, רגע, אצליח או אני לא אצליח, יש פה ברור יותר פנימי בשבילי, וזה העיקר, אז יש לי צ'אנס לצאת מזה ראש. כי יכול להיות שלמשל, בחיצוניות של העולם, אז הבירור זה אני אצליח לפתוח את הביזנס הזה או לא. אבל בפנימיות של העולם, הבירור בשבילי הוא, האם אני יכול להכיל את זה שנכשלתי בביזנס, ואני בכל זאת לא מתרסק. או שאני עדיין נחמד למרות שהתרסק לי הביזנס, ואני לא דורך על כל העולם בגלל שאני בלחץ שמתרסק לי הביזנס. אבל זה, אומר רבי נחמן בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, איש הישראלי צריך לקשר את עצמו להשכל שבכל דבר, שיתחיל להבחין שהחיצוניות היא מלבישה לו ברור רוחני, וזה לא תמיד מקביל. שיכול להיות שבקריטריון של החיצוניות זה כישלון, ובפנימיות זה הצלחה. ולכן לפעמים גם המשפטים של התורה יכולים להיראות מוזרים. כי מתערבב בהם ספרה שאנחנו לא רגילים לחבר בין הספרות האלה. שמתערבב שיש שם איזה גם בירורים פנימיים ועניינים של גלגולים ועניינים של כל מיני סוגיות מתערבבות בתוך המשפט הזה. ואז לכן זה יכול להיות מסקנות מוזרות.
וזה מדבר רק על בני... על בני אדם, לא על שאר
לא, כי אתה רואה למשל שיש פה...
ברורים, זה כאילו, אין...
לא, לא, למה? יש פה דיון, מה קורה עם שור נוגח, שור של מישהו אחר, מה הדין שלו?
נכון, אבל זה לא דין של טבע, זה דין של בני אדם, זה שור ששייך למישהו אחד, שנוגח שור
ששייך למישהו אחר. שילוח הכן,
למשל. כאילו, אנחנו לא יכולים לראות במשפטים האלה איזושהי הגבלה לחוקי בריאה,
זה לא נכון, כי למשל, לא, לא בסוף, לא, 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 בפשט גם, בפשט גם, יש לך כל מיני בירורים, למשל שצער בעלי חיים, שזה משקף את היחס שלך לבעלי החיים, משקף גם את היחס של הבורא לשאר הבריאה, לא תשחית, בל תשחית, זה, למה לא להשחית, מה אכפת לי?
לא תחסום שור
בבישול. למשל, יש כל מיני דינים שממסדים גם את מערכת היחסים שלך עם הטבע.
שלי בתור עדיין עם הטבע, או של הבורא עם הטבע?
גם.
ברור שיש של הבורא עם הטבע, אבל אפשר לראות איזשהו חוק בטבע, יחס בין כוכבים, יחס בין עצים לחיות, איזושהי סימביוזה מסוימת. אתה מבין מה אני אומר? יש לחוקים האלה איזשהו ביטוי בטבע? בטבע שהוא משולל מאדם?
כן, כן. זה מה שנקרא שם אלוקים ושם הוויה.
כן.
באופן כללי, הטבע מגלה בתוכו גם גילויים אלוקיים.
נכון.
שמסתתרים בשם אלוקיים, שזה מביע צורה של משפט, אבל לא ממותקת ברחמים. כשאתה עוזב כוס, היא תיפול על הרצפה. היא לא תגיד, שמע, נרחם עליו, הוא לא התכוון, אז היא לא תיפול. זהו, זה יש, כן. אבל אז אבל זה גילויים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא יש פן כזה שמי שעוזב כוס אז היא נופלת ונשברת. זה גם גילוי של השם. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
שזה חלק מהגילויים של השם, לראות איך הוא מתגלה לך דרך הטבע. אז הטבע גם כן זה של גילויים של שמות של אלוקים. מה זה מים, ולמה מים זה ככה, ולמה אש זה ככה.
אז זה מנובש בתוך המשפטים האלה. איכשהו, כאילו...
זה מה שאתה שואל?
כן.
לא יודע. לא יודע. זה שאלה...
זה בשביל כל אני... פשוט חושב על כל מה שאני... קודם אני... שאלתי. אנשים שהם... לא משנה בעצם.
כן, אבל אני אומר, המלכות של השאלה הזאת, שאנחנו הולכים דוח לדבר בשפה דתית. תעזוב, אם אתה תופס מהות, אז אתה מביא, את, כאילו, אז, עזוב, אז הוא קורא לזה בסמנטיקה, וכשאתה מתחיל לתפוס מהות, אז אתה, זה הדיון. נגיד, זה כמו סיפורים של דתיים, שצריך מוסר השכל דתי, כן? אבל אם אתה מדבר עם חבר, ואתה רואה בעצם שהוא מלא דינים, הוא צריך קצת להמתיק בחסדים, ואז הוא מגלה אור של עצמו, ומגלה את האור של הקדוש ברוך הוא. אתה לא צריך להגיד לו, שמה, אלוהים מנהיג את העולם, אתה מעביר לו את זה דרך איכשהו שאתה עוזר לו למתק את הדינים. אז זהו, אז עזרת לו מבחינה רוחנית, בלי שאתה צריך לדוח ראש דרך השכל, לדבר איתו, שזה בעצם זה סוגיה רוחנית. כי נגיד בצורה אחרת, ימימה זה קבלה מעשית. לא צריך להגיד לך איזה ספירות זה מגלה. זה צ'לטית אמר, אומר לך, תשמע, יש ערבה שלג, יש ימימה, מדברים על אותו דבר, רק יותר כלים. אז זה משנה אם אני אומר לך איזה בדיוק ספירה אתה מתקן כשאתה עושה מלאכה. העיקר שאנחנו עוסקים בדבר, אז תקרא לזה בשם אחר. רבי נחמן גם מלא מזה, רבי נחמן מלביש כוונות של המקובלים בליקוטי הלכות ליהודי הפשוט שעובד על האמונה שלו, על הפשטות, על הייאוש שלו וזה. אומר לו, זה, כל מה שהמקובלים דיברו זה. אתה רוצה שנסביר לך איפה זה בעולמות? הרבה פעמים זה רק מסבך את המצב. כשאתה מנסה להסביר גם את ה... אבל דווקא היום זה מה שכן רציתי לעשות איתכם קצת. אז אולי נראה אם זה מסבך את המצב. אז המעבר הזה בין הגילוי העליון שבמתן תורה, שזה אומרים במתן תורה נגלה להם כזקן מלא רחמים, לעומת פה המשפטים. אז מה זה התנועה הזאת? זה לא רק מופשט לגשמי, אלא תכף נדבר על זה, זה מרחמים והתפשטות לצמצומים. זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב. כולו רצון לתת שפע והטבה. אבל העולם הזה מצריך את מידת המשפט. מידת המשפט זה לתת לפי מה של המקבלים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מסבירים הסבר אחר מה זה משפטים. משפטים זה נותנים לפי מה שמגיע, בגדול, כן? אחרי זה עוד צריך... עכשיו. אבל בגדול זה... עשית יש, לא עשית אין. זה בא לפתור לפי המקובלים את סוגיית הלחם בושה, שהנבראים, כדי שהם יקבלו את השפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם, אז הם צריכים, הם רוצים, הם מבקשים, הם זקוקים, שיתנו להם איזה עשייה, איזה מסע שהם עושים אותו, ואז את השפע שהם מקבלים, הם מקבלים אותו בזכות. ואז הוא באמת שלהם, והוא לא מייצר להם בושה, שהם קיבלו משהו חינם.
כאילו יותר
קרמטי
כזה, מה שאתה עושה, זה מה
שתבל. אני, כן, אם אתה אוהב את המילה הזאת, אני לא...
לצורך התקשורת, כאילו,
אם
זאת
הכוונה,
מה?
כן.
אני לא יודע אם זה קרמטי.
כן, כן, אני לא יודע, אז מה שהוא אומר זה, לפי מה שאתה עושה יורד השפע. לא עשית, לא יורד השפע. בסדר?
כן.
אז זה נקרא מידת המשפט. בקבלה... נקרא מידת אריך אנפין וזהר אנפין. זה הופעות שונות, גילויים שונים של הקדוש ברוך הוא בעולם. יש פרצוף אריך אנפין, פנים ארוכים, זה ופנים קצרים. אז זה גם קשור לערך אפיים וקוצר רוח. המידה הזאת של ההטבה השלמה היא בחינה של סבא כזה. הוא תמיד רוצה לתת לך סוכריות, יש לו נחת, הוא לא ממהר לשום מקום, לא עושה חשבונות. אז זהר אנפין זה אבא. הוא צריך לחנך אותך, הוא צריך ללמד אותך כללים, אם לא, אתה תתפרק, לא יהיה לך עולם וזה, כן? אז, אבל בעצם, הקדוש ברוך הוא, יש בו את הבחינה הזאת שהוא פונה אל העולם, גם בתור סבא וגם בתור אבא. כן? יש את הממד שבו, הוא לא סופר את העושים, לא עושים, מה אכפת לי, אני רוצה לתת לך טוב ככה, כי אני אוהב אותך, וזה לא קשור בכלל למה אתה עושה ולא עושה. כן? אבל יש את הבחינה שהוא, בעצם היא נולדת מתוך הבחינה הקודמת, שזה אני דווקא אתן לך לפי מה שתעשה. מידת זהר אנפין, מידת המשפט. מידת תאריך אנפין נקראת מידת הייחוד. ייחוד זה הכל אחד. אין השווה זה, הוא עשה יותר, הוא עשה פחות. אני מבחינתי אוהב את כולם אותו דבר, מוריד לכולם שפע זה, תמיד נפלא. כן? אבל האהבה האינסופית שלו אלינו, היא מולידה את מידת המשפט. כי זה חלק מהטבע לתת לך את זה בצורה מדודה לפי התהליך שאתה עובר. כן?
ולקדם אותה.
תסביר מה אתה אומר.
אם יש לך את העניין של השכר ועונש שתיארת, לפי מעשיך, אז בעצם זה נותן לך מוטיבציה להתקדם, להזיז את עצמך למקום יותר טוב. אם לא יהיה את זה, אז אתה, אם יהיה רק את
המידה
של השפע.
אז בוא נחזור רגע להרלם, בסדר? מידת המשפט נותנת לי מוטיבציה או ייאוש?
איפה?
בהרלם. אני גדלתי במשפט. כן, העולם הזה הוא לפי מה שאתה עושה. איזה מוטיבציה, אני יודע שאין לי צ'אנס. כולם עוקפים אותי, אני נולדתי פה, איך אני אזוז מפה בכלל? כשאני אגיע לשם, כולם יגידו לי שאני זבל אנושי ולא יתייחסו אליי. אז אם העולם בנוי לפי ככה מה שאני אעשה, אז למי יש צ'אנס פה בעולם הזה בכלל? כן? או אתה מבין, או לצורך העניין, אותו רוצח וזה, תשמע, לפי מעשיו, מה זה לפי מעשיו? תראה איפה הוא גדל, באיזה חברה, מה הוא קיבל, מה לכאורה. בסדר? לא שאני סופר מזדהה עם זה, אבל נגיד שכן. אז הנקודה הזאת, וזה בדיוק ההתפתחות של מידת המשפט. כי אם אתה עושה חלוקה כזאת דיכוטומית, משפט או חסד לא תלוי מעשים, אז באמת זה דיכוטומיה בלתי נסבלת שיש לנו עולם של חסד עליון, ופה למטה מלא דינים. כאילו, לפי מה שאתה עושה. אז בעצם מה שלמדתי למשל בספר הכללים של הרמח"ל, עם הרב עודד דוד, אז יש, מידת המשפט היא נולדת, אבל היא עוברת תהליך. ואנחנו, גם הבורא וגם אנחנו, עוברים עם מידת המשפט תהליך התפתחות. שמידת המשפט הזאת בהתחלה היא נולדת קשה מאוד. והיא מפרקת את העולם. ולאט לאט, מלמעלה, אחר כך גם מלמטה, הסבא הזה ממתיק לאט לאט את המשפט הזה והופך אותו ליותר ממותק. כי בהתחלה...
מה זה לאט לאט? אנחנו מדברים על תקופה קודמת? מה התווכים? על מה אתה מדבר?
על הרבה תווכים. קודם כל תווך בכל התפתחות הבריאה. אחר כך יש בחיים הפרטיים של כל בן אדם גם. או בדור מסוים, כן? אבל להבין שתמיד יש את המבנה הזה של נגיד נער, מגלה את מידת המשפט. אבל נער צורף את העולם אם אתה נותן לו, נכון? כי הוא עוד לא עבר המתקות. הוא עוד לא מבין שזה בסדר, מנסים, אבל זה לא הולך, וזה קצת יותר מורכב. וכאילו, אם אתה לא... זהו, הוא מתחיל להסתכל עליך עם מידת המשפט, על ההורים שלו, הוא מוכן, תראה אתכם, פה, פה, פה. עכשיו הוא צודק ברמה מסוימת. כן? זה מידת הדין הקשה, מתעוררת בגיל הנאורים. עכשיו היא נצרכת לעולם, זה טוב, זה חלק מהתהליך ההתפתחות שלו, הוא עכשיו רוצה לעשות את העולם אחרת, הוא רוצה להראות להם מה זה נכון, הוא רוצה לקדם את עצמו. מי שקצת גדל, רואה שמידת המשפט הזאת, היא יכולה להחריב גם את עצמך. שאחרי זה אתה נכשל, ואתה שורף את כולם ורבים כולם, ואתה מתוסכל איך זה שכל החלומות שלך לא עבדו, בסדר? אז מידת המשפט בהתחלה כשהיא נולדת, החידוש זה שכל דבר בעולם הוא עובר תהליך התפתחות. ואז מידת המשפט הזאת גם היא מופיעה בהתחלה בצורה מסוימת והיא עוברת תהליך התפתחות. אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה. איפה ואצל מי עוברת תהליך התפתחות? במקביל. גם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עוברת תהליך התפתחות. ובמקביל אולי בהשפעת התפתחות. כן? ההתפתחות של ההנהגה שלנו בעולם, של המשפט של בני האדם.
זה נשמע יותר
רגני. מה?
זה נשמע יותר רגני. הוא חסד ובלתי נגמר.
לא, זה מה שאנחנו אומרים, שהוא לא רק. אם את מדברת איתי על הסבא, על הריחן...
הוא משפיע אור ללא גבול, אנחנו אומרים, לא?
לא, זה מה שאנחנו אומרים שלא. הנה אנחנו רואים. לא, מה זה פה? אם נקרא את התורה, נראה שזה לא נכון. שכשהוא משפיע אור לתוך העולמות, הוא משפיע אותו עם גבול. והחידה הגדולה היא ללמוד איך משפיעים את האור לתוך גבולות בצורה מתוקנת. בלי לשבור את הכלים, בלי לחנוק אותם שלא יהיה להם מספיק אור. הוא לא משפיע שפע אינסופי. בסדר, בצורה אחרת אפשר להגיד הוא משפיע שפע אינסופי, אבל בעצם זה לא נתפס אצלנו, אבל זה אותו פטנט. בעצם זה שייך לתפיסות הרוחניות שהמשפט מגלה אותן. זה לא נכון שאלוהים הוא רק שפע אינסופי, אלא יש תהליך של צמצומים שכדי להתגולות בעולמות הוא עובר דרך מידת המשפט גם הוא. הוא מנהיג את העולמות במשפט. אם ככה, אז ככה, אם ככה, אז ככה. זה מידת המשפט שלו, שלפי התנהגות העולמות ירד לנו שפע או לא ירד לנו שפע, יהיה לנו שלום, לא יהיה לנו שלום. זה... יש את הבירור הזה.
אפשר להגיד שהוא כן שפע אינסופי, אבל הוא משפיע שפע עם גבול. זאת אומרת, אור עם
כן,
גבול.
כן, בעצמותו, בסדר.
ההתגלות
זה...
שלו,
ההתגלות שלו עם גבול.
בעצמותו, מי הוא בעצמותו? זה... כן. מי הוא בעצמותו? אור אינסוף. אבל אור אינסוף, אין לנו מחלוקת על זה כמעט על אף אחד ברוחניות, שיש איזה מימד כזה של אור אינסוף. זה לא עיקר המחלוקת שלנו. המחלוקת שלנו זה איך הוא מתגלה ומה הקשר בין האינסוף הזה לבינינו. זה המשפט. אינסוף כולם מסכימים. All is one, כולו ווחד, הכל טוב. אבל פה למטה בעולמות החידוש זה שא' האינסוף הזה כן מתקשר איתנו, והוא מתקשר איתנו בצורה מסוימת שנקראת משפט, וזה נפלא, וזה גם הג'וב שלנו, לגלות את האור האינסופי בתוך המשפט. ועוד אנחנו אומרים שמדבט המשפט הזאת עוברת תהליך ברורים, זה לא שבתחילת הבריאה הוא התחיל להשגיח בצורה מסוימת ונגמר, אלא אפילו תהליך ההנהגה שלו את העולמות עובר תהליך התפתחות של המתקת המשפט, למשל המבול, זה דוגמה של שלב של מידת המשפט מחריבה את העולם. ואחר כך הוא אמר, זהו, אני כבר לא עובד, אני עושה דין יותר ממותק, אני לא מחריב את העולם אם יש... בסדר, אז קודם כל זה הוא כביכול, הוא עובר את התהליך הזאת, בהשפעת ה... תתפסו את זה נכון? כביכול בחינת סבא שבו, אומר לבחינת אבא שבו, זה מחריב את העולם. כן, בדיוק. זה מחריב את העולם. צריך למתק.
זה לא מהרפלקשן שהוא מקבל?
זה אחד. באיזשהו שלב, הוא מתחיל להגיד לנו, באיזשהו שלב, בהתחלה הוא עושה את הכל. הוא גם עושה את הזה, הוא גם מתחיל להניע את התן. לאט לאט הוא מתחיל להגיד, תשמעו משהו. אנחנו עושה ככה, שאני שם לכם את המפתחות, ולפי זה שאתם תניגו את העולם במשפט ממותק, ככה גם ההשגחה שלי תהיה על העולם. אתם פה, אתם, אני נותן לכם את פרשת משפטים, אתם תתחילו לנהל את העולם ממידת משפט שלי, ולפי זה שאתם תצליחו להמתיק את זה באופן שהמשפט הוא לא מחריב את העולם, אלא בונה את העולם, שזה החידה הגדולה של המשפט, אז גם אני ככה מניג את העולמות. זה כי החידה הגדולה של משפט זה לבדוק האם הוא בונה או מחריב. האם אמנם הוא מייצר התפתחות או חורבן. וזה, כן, זה לא תשובה מובנת מאליה. אז לפי ההנהגה שלכם, אני ממתיק את המשפט של עצמי. אז יש, הוא מתאר גם, זה לא רק הסבא, גם האמא ממתיקה את הדינים. מה שהיא עושה היא לוקחת את התינוק הזה שנקרא מידת המשפט, שמה אותו אצלו בבטן. אצלה בבטן היא ממתקת אותו. אז בצורה של הלידה נראה לי, אני לא בטוח שהבנתי נכון, אבל אם הבנתי נכון, גם כאילו התינוק הוא עובר דרך דרך האמא, כי אם הוא היה יוצא בלי לעבור דרך האמא, הוא. כן? אז היא בינתיים קצת מרגיעה אותו לפני שהוא יוצא, וגם אחרי זה היא לוקחת אותו אליה, כאילו יש את ה... כן? היא נותנת לו המתקות.
בעצם למשל
הגילוי
למה שאתה מתאר, זה למשל שאמרה רבין להתווכח איתו.
למשל. בדיוק, הוא מתחיל כאילו לבקש מלמטה את המתקת מידת המשפט. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. מה זאת אומרת? הנה אני עושה משפט. לא, מה שאברהם אבינו מנסה להגיד לקדוש ברוך הוא זה לא משפט מתקן את העולם. זה חורבן. אני מבקש המתקות.
נראה גם שגם ביום יום שלנו ובפנימיות שלנו עם עצמנו, נגיד שאתה מחנך ילד שיש שם משפט. אז אתה יכול לשאול את עצמך, האם אני עכשיו מייצר, עושה משהו שהוא יותר חורבני או... בנייתי.
כן.
ואז אתה בעצם אוטומטית משפיע, בלי סיפורים גדולים על...
נכון, נכון. כי אם אנחנו נרד לפה, אז ודאי שהשאלה שלנו זה, השאלה שלנו ביישום שלנו פה למטה של מידת המשפט, זה הבירור האם זה בונה או מחריב. כי לפעמים אתה תובע בתוך הפרטים ואתה לא...
תמיד יש לך תשובה לזה. כי הרבה פעמים אתה עושה משהו ואתה יכול להלקוט את עצמך, זה מחריב, אבל יכול להיות שזה בא מאיזה טוויסטים.
אז בואו נקפוץ רגע למה שאתה שואל, אני מלכה את עצמי וזה.
אם החורבן הוא זמני, אבל...
זהו, זה בדיוק, הביניים האלה הם באמת מה שקורה, לא תמיד אתה...
כמו שאתה אומר, הבירור הזה, זה ברור שכל אחד עובר אותו בחיים, הוא לומד לאט לאט. והוא מברר. עכשיו, יש מצב שאתה תברר את זה בכוחות עצמך, אבל ההצעה של התורה זה, בוא תשמע, אני הורדתי לך קצת נעשה את זה טיפה יותר קל, יש לך בתוך העולם של הלימוד של התורה, אם אתה לומד אותו, אתה לאט לאט קולט את הבירורים האלה. כמה, איך, מתי, איפה חסדים, איפה דינים. זה מה שאתה בשאיפה סופג לתוך עצמך. ואז אתה גם ברמה האישית, כן? לא רק מערכת משפטית, אתה ברמה האישית מגלה בעולם משפט. משפט זה ניתן לו, לא ניתן לו, מה כן, מתי, למה. כל הבירורים האלה שכל אחד עובר עם עצמו כל יום, זה בעצם משפט. משפט זה בירור. בירור כמה, מתי, איך, למה, כל זה. אז עכשיו נמשיך את הכיוון הזה של ההמתקה למה שאתה אמרת. משפט זה גם משהו שככה הוא מתבונן על העולם, הוא שופט אותו. עכשיו, רוב האנשים מצויים במצב שמידת המשפט שלהם היא בהתפתחותי המאוד ראשוני, שזה חורבן. זאת אומרת, זה מלא ביקורת, מלא שיפוטיות עצמית ולאחרים. עכשיו, כשאנחנו מתחילים לדבר על להמתיק את הדינים בחסדים, למלא את את האבא הזה, לצורך העניין, את הזרנפין, למלא אותו בחסדים, שכל התדר הפנימי שלו יהיה חסדים, גם אם הוא מתלבש במשפטים ותחזיר ותיתן ותשלם ופיצויים וכל זה, אבל בפנים צריך להיות מלא חסדים. כן? אז כשאתה מדבר על זה ברמה האישית, אתה מתחיל לדבר על חסדים, יש כביכול התנגדות, שאולי דיברנו מזה כמה פעמים, ותמיד שווה לדבר על זה, כן? כאילו מה, אז מה עם מידת המשפט? צריך משפט, מה, אני אקבל את עצמי, אני נחמד לעצמי, אני טוב לעצמי, אני טוב לאחרים, אני אקבל אותם, מה זה, לאן זה מקדם את העולם? כי לכאורה, מידת המשפט היא מקדמת את העולם, אתם מבינים מה אני אומר? כן? לכאורה, יש פה משהו רציני, שמידת המשפט היא באמת נצרכת לקידום העולם. זה שאני יודע מתי עשיתי טוב, מתי עשיתי לא טוב, מתי השני עשה טוב, מתי הוא לא טוב, בסדר? זה מידה נצרכת, אבל מה אנחנו לא תופסים? את תהליך ההתפתחות ואיפה אנחנו מצויים בתהליך ההתפתחות של מידת המשפט. ורוב העולם מצוי הרחק בתחילת ההתפתחות של מידת המשפט, שהיא מלאה דינים קשים, והבירור הזה של אני בסדר, לא בסדר, עשיתי טוב, עשיתי לא טוב, עליי ועל השני, הוא לגמרי במצב של חורבן. הוא מלא דינים קשים. אתה מבין מה אני אומר? לא כל כך? מאוד פשוט, מאוד פשוט. אני ארד להכי הכי פשוט. עשית טעות. בסדר? עכשיו אתה, באופן טבעי, מתעוררת מידת המשפט, להגיד, טוב, מה אנחנו לומדים, מה זה? האם אתה בונה את עצמך עם זה?
אם אני לא אלכה את עצמי, זה לא יתקדם.
נגיד. או כאילו כל העסק הזה של איך אני מודד את עצמי, הייתי בסדר, הייתי לא בסדר, זאת הייתה טעות, איך מתייחסים לטעות שלי וזה. כל העסק הזה, כאילו אם נדבר על קבלה עצמית או על חסדים, אז יגידו, אבל מתי אני, אז מה, אז כל מה שאני עושה בסדר? כן? אז אני תמיד חסדים לעצמי או משהו כזה, אבל מה מסתתר שם? שהמשפט שאנחנו עושים לעצמנו הוא מאוד קשה.
גם לאחרים.
ודאי.
ביקורת בונה.
כן, כן.
אלה שנוכים ביקורת בונה.
כן. מאוד מאוד קשה.
מאוד מתאה.
אז התהליך ההתפתחות הזה, ודאי שאני צריך, כי אז תמיד לכאורה יש את הקונפליקט הזה, קבלה עצמית, אז מה? אז אני לא אומר שעשיתי משהו לא טוב, אז אני לא מודה בטעות, או משהו, כאילו זה סתירה, אבל מה שאנחנו נסים לברר, נכון, לכתחילה יש סתירה. אור אינסוף מלא חסדים אינסופיים, הוא תמיד אוהב אותך, לצורך עניין, אני תמיד אוהב אותי. זה ארי חנפין, למעלה מן המשפט, אני תמיד אוהב את עצמי. לא משנה מה, זה לא קשור לאם כן או לא, אני תמיד נפלא. בסדר? מידת המשפט אומרת, רגע, בכל זאת לבניין העולם צריך משפט, זאת אומרת, תבדוק את עצמך, עשית בסדר, לא עשית בסדר וכו'. אבל הם לא מחוברים טוב. המקום של החסדים האינסופיים, הוא צריך להיות מחובר באופן כזה למידת המשפט, שבאמת, נגיד רוב היום שלנו מתנהל עם מידת משפט, אבל היא צריכה לקבל דבש, המתקות. מארי חנפין, מהמקום, מה?
אני יכולה מימימה, כאילו, זה להכיל את הפער, זה לקבל את החלק, את הטעות, שקודם כל לקבל את הטעות שכי טעיתי, ואת החלק שאני רוצה, איך אני רואה, איך כן הייתי רוצה שדברים ישתפרו.
כן.
איך הייתי רואה את השיפור שהייתי רוצה שיקרה.
כן, אז לצורך העניין אני לא...
להכיל את שניהם, להכיל את הפער הזה.
אז בזה יש מדרגות אינסופיות. יש סולם התפתחות, מלא דברים נפלאים של איך המשפט הזה הופך להיות לאט יותר ממותק ויותר מביא את העולם לתיקונו במקום לחורבנו. כן? אבל מה שאנחנו אומרים זה שהתהליך הוא להבין יש מידת משפט, אבל היא צריכה כל הזמן לנוק יותר ויותר חסדים, שבחוץ יש לי מידת משפט, אני בסדר בודק, אוקיי? אני עושה ברורים, הייתי, אני יושב בסוף היום, בסדר? הצורה הכי פשוטה, אני יושב בסוף היום ועושה לעצמי איזה מין סיכום כזה. אז בסוף הסיכום הזה, איך אני מרגיש?
כמו חסליחות.
כן, שמה זה?
אתה פעם אמרת שסליחות צריכות להיות הפוך, כאילו אשמנו, בגדנו.
זה הבן של שיבי פרומן, אמר את זה, כן? במקום לדחוף את החטאים פנימה, תוציא אותם, למה אתה תוקע אותם עוד יותר עמוק? כן, אבל באמת השאלה, האם אני מרגיש מרומם? התעליתי. בסדר, זה המידת המשפט הזה שאנחנו עושים לעצמנו, גם אם לא ישבתי לעשות דף, הרי למה אנשים לא מתיישבים לעשות דף? כי הם יודעים שזה בסה, אז מי רוצה לשבת לעשות בסה? אז חשבון נפש זה מידת המשפט. אז כאילו יש כל הזמן סתירה. רגע, אז אין חשבון נפש? לא, אבל חשבון נפש ככה זה. כאילו, זה ככה צריך. לא, זה מידת המשפט בחורבנה. זה מידת המשפט בצורה הראשונית שלה שהיא שורפת את העולם, וזה מצב מאוד לא מתוקן. ואדם צריך לאט לאט לעדן ולהמתיק את מידת המשפט שלו באופן כזה, שבסוף התהליך הזה של המשפט הוא יתרומם, שזה כל החידה. האם זה באמת הרים אותך או הפיל אותך?
זה נראה לי קצת ההבדל בין חינוך לעונש, שיהיה הורה נגיד מחנך את מחנך או מעניש את הילד, אז אם זה בא מכוונה של עונש, אז זה מפספס את העניין. אם זה בא מכוונה של חינוך, בעצם כל העניין זה לחנך את עצמי מחדש.
כן, אז במצב הממש חורבני, לצורך העניין, כשהוא עושה טעות, בא לך להיכנס בו. כן, זה מצב ממש, זה, נכון? זה צורה של מידת המשפט, אבל מאוד נפולה. ויש מקום קצת יותר, ויש מקום שלאט לאט עוד יותר ועוד יותר מלא חסדים, אבל זה לא אומר שאם אתה מלא חסדים, אין משפט בעולם. כאילו, אז אני אתן לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה אם אני בחסדים. זה לא, זה הוא אומר, אבל בעצם ברמה מסוימת, הבירור הזה שאפשר לקרוא לו ימימה, אפשר לקרוא לו המשפט בעולם, אפשר לקרוא לו הנהגה אלוקית, זה כל מיני ממדים שבעצם של בירור אחד שהוא הבירור של העולם. הקשר הבריא והמתוקן הזה בין המקום שבו יש חסדים אינסופיים ושפע ללא תנאי, לבין מידת המשפט שזה כאילו מתקשר עם העולם לפי מעשיו.
השאלה אם השאיפה היא לאיזון או תמיד להמקרה, או אני אגיד אחרת, יש מצבים שבו דווקא דרוש ההפך.
מה זה ההפך?
ההפך זה ש...
שיהיה חורבן.
לא חורבן, לא התכוונתי חורבן. התכוונתי לכן הכנסה של דינים, של מינוי של דינים.
זה מקדם. יש מצבים, זה מקדם.
עכשיו אתה לא אומר, על זה אמרו בגמרא, ואידך זיל גמור. כאילו אתה שואל אותי עכשיו את פרטי הבירור, מתי ככה, מתי ככה, מתי הזמן אולי עכשיו לעזוב לגמרי. יש מקרים שעכשיו עוזבים, שוכחים לגמרי את המשפט. מה? זהו. יש מקרים שהוא בא וממתיק, יש מקרים שדווקא זה, כל הבירורים, זה כל הלימוד של התורה. מתי הזמן עכשיו? לרגע, להשעות לגמרי את מדידת המשפט, להגיד לאבא זוז. עכשיו רק אני, כן? שכח, לא שופט בכלל. כן? זה כל בעצם זה כל הלימוד שלנו. המתי הזה, איך, מערכת היחסים היא בתנועה. זה לא כאילו אתה מחפש איזה איזון סטטי. יש ברור כמה, מתי, למה. כי יש אפילו רגע שבו מידת המשפט בעוצמתה היא מרוממת. כי כתוב במדרש שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. שיש מצבים שבהם לראות בלי להסס איזה חיסרון יכול להרים אותך. יכול להרים גם את השני, זה תוך אחד, צורך העניין. אל תגיד לשני, תשמע ככה וזה, לך תגיד לו, תוך אחד. אבל זה די נדיר גם מצד הבן אדם, האם יש לו כלים לקבל דבר כזה, וגם מצדך אם אתה באמת בפנים מלא חסדים. אבל אז... אתה יש מצב שתוכחה יכולה להרים בן אדם. לפעמים יש מצבים כאלה שפתאום איזה חבר טוב בהמון אהבה לוקח מנער איזה חבר שלו ווואו זה עושה לו איזה שינוי. יש מצבים כאלה. רוב הזמן כשאנחנו מנערים אנשים דברים טובים לא יוצאים מזה. אבל פה ושם יש רגע כזה של
אפשר להגיד שמשפט זה באיזשהו מקום גם גבול.
כן.
כאילו זה מגדר אותנו באזור מסוים שבו אנחנו יכולים להרגיש מצד שני חופשיים, שזה סוג של שחרור כזה, שאני יודע איפה אני יכול להרגיש לגמרי חופשי, ואני לא... כן. אוקיי.
כן. עכשיו, בעצם בתהליך התפתחות שלנו אפשר לצפות, גם בתהליך האישי, או נגיד, תהליך האישי, אפשר לצפות לתהליך התפתחות של יותר ויותר חסדים, שבשלב מסוים זה נראה, מה יצא טוב מזה? אבל, נגיד את זה ככה, יש להבחין בין חסדים, מה שחושבים שזה חסדים, שהכוונה מישהו דורך עליך ואתה מחליק אותה. זה לא על זה מדובר, חסדים. חסדים זה כוח שיש לו יכולת לעשות תיקון ממשי. זאת אומרת שאתה יכול בכוח החסדים האלה שאתה מאמץ לעצמך, להרים את המציאות, להרים את עצמך, להרים את השני, להרים את העולם. כן? וכגודל אתה צובר את הכוח הזה, אז אתה יכול במקום שהתיקונים וההתפתחות תעשה על ידי דינים, תעשה על ידי חסדים. זה לא אומר שאין גבולות. זה לא אומר שדורכים עליהם.
יש מצבים שבהם אין לך שיקול דעת. זאת אומרת שאתה לא יכול עכשיו לחשוב ולהחליט ולאזן ולא לאזן ולהיות במידה ולא במידה. יש מצבים כאלה. השאלה אם אז צריך להאמין בתוכך שהסוויץ' לחסד הוא הסוויץ', הוא ה... איפה, זה קשור קצת למה שאתה אומר עכשיו.
לא בטוח שהבנתי את השאלה.
לפעמים אתה לא יכול להפעיל ממש שיקול דעת, כאילו נמצא באיזה מין מצב, לחוץ או משהו, ואתה, מה ששולט בך זה איזה מין סערת רגשות.
זו דוגמה טובה להשעיית מידת המשפט. אני עכשיו בתוך השערה, המשפט שלי פגום לגמרי. אז תעזוב את זה לגמרי.
ספור עד 10.
כן, ספור עד 10 במובן של אני עכשיו לא שופט, עוזב את זה. לא דן בכלל. עובר לגמרי לזה. כן, דווקא ככל שהמצב הוא יותר שבור כזה, זה אומר, זה עכשיו לא זמן. כל ניסיון להכניס עכשיו את מידת המשפט, זה יביא חורבן.
לא,
זאת
אומרת, תהיה אילו לחסד. עדיפות לחסד, קיצור.
תראה, כל התורה של רבי נחמן בעצם זה הניסיונות להסביר את הדבר הזה. זה להביא תורה של רב חסד. הוא קורא לזה רב חסד, זה גם בפורים עוד מעט מגיע אלינו, מרדכי, רב חסד של הכוח הגדול של הופעת מידת הרחמים ההולכת וגדלה בעולם, רב חסד. והוא אומר שלמה נוח לא מצליח לתקן את העולם, למה רב? ולא השיגו עוצם רחמיו של השם. לא נגעו עדיין בהשגה, לא רעיון תיאורטי, כי אם אתה ברעיון תיאורטי, אז אתה במסווה של מידת החסד נותן שיקרו דברים מאוד מסריחים בעולם. אבל יש אפשרות להשיג את הדבר באמת, אז על ידי זה ממש להציל את העולם מהדינים. כן? אז כל מה שרבי נחמן מנסה להגיד זה שתהליך ההתפתחות שלך, כמה אתה משיג את המידה הזאת, השגה. כמה זה יורד לך לתוך המערכת, עולה ועולה, במה הציר התפתחות, רב חסד. כמה יותר דעת, מה אתה בשבועות, כל פעם מתפלל וטובל לשבועות, שירד לך דעת, עם שיש בה יותר רחמים. הוא אומר, כמידת הדעת שיש לך, ככה מידת הרחמים שיש לך. מה זה? זה דורש עבודה. ואי אפשר להתחמק מהמסע של העבודה, לגלות מה זה, הנה עכשיו יש לי יותר, ומה זה עוזר לי, מה זה עוזר למצב שיש לי יותר. אז אני חוזר רגע שנייה להתחלה, שהבירור הזה, מה נכון, מה מתי, איפה אתה שם, זה הבירור הרוחני של כל טובה. ולכן זה מאוד משמעותי עם איזה מבנה רוחני משפטי אתה בונה את הבית שלך. אתה בונה את ה... כן.
אני חושב שאם אתה
הקהילה שלך, אתה בונה את המדינה שלך. זה עוד ברור שעוד צריך לעשות. כן, כמו שאתה אמרת לגבי מצב, בוא נגיד שאנחנו לא מזהים כאומה כרגע שהמערכת משפט הכי נפלאה שתהיה זה יונק מזה. אנחנו לא שם כרגע כאומה. זה ברור דתי, אפשר להגיד ככה.
זה שהאומה לא נמצאת במקום הזה, זה הבנתי, אבל מה זה אומר בירור דתי?
אני אומר שזה איזה... עוד פעם, הנקודה העדינה, אנחנו מפחדים מאיראן, כאילו, אתם רוצים להשליט עלינו משפטים דתיים, בסדר, אבל...
כל הכזו שהפרדת דת ממדינה,
כן? כן, אבל לכאורה, מה הבעיה? עזוב, נגיד שכח רגע שבת וזה, תשאר רק עם המשפטים, נגיד, תשאר רק עם המשפטים של תפיסת המוסר והצדק וזה, תשאר רק עם זה. למה הפרדת דת ומדינה? למה הפרדת משפט יהודי ומדינה? עכשיו יורדים, יש עושים סטלבט עולמי, איך קוראים לו? שר החינוך. הייתי ארץ נהדרת על זה, על הסטלבט עולמי. אבל להבין שזה ברור ש... כאילו, כל מה שאמרנו, השיעור הזה, זה בעצם, אם אתה מסתכל רגע מה מתרחש במדינה, יש פה שאלה כזאת, מה אתם מתעסקים עם התחום הזה? תעזבו אותנו. תשבו, תעשו תפילות, תעשו חנוכה. מה אתם מסכים? אני אומר, אין תחום יותר חשוב מזה, של הבירור מה זה משפט אמיתי בעולם, שמגלה את השילוב הנפלא בין חסדים ודינים, בין חיצוניות לפנימיות, בין בחירה וידיעה. כאילו בחירה וידיעה זה השאלה, הוא מאר למו יכול לצאת מזה או לא יכול לצאת, הכל שמה מסתתר. מה, יש בירור יותר?
מה? אני, לי קשה עם התקפיפות הזה מהמקום השני, מוכן להיות ויכוח, מהמקום השני גם קשה לי עם התקפיפות הזה. פחות להבנה שלי, להתקפיפות הליברלית הזאת, שלי קשה איתה מתפיסת עולם, כי לדעתי זה מקום בעייתי. כי היא מתיימרת להיות משהו אובייקטיבי. אז אחת, היא לא אובייקטיבית, היא תפיסות ואמונות.
זה מה שאני אומר, זה אמונה דתית. זה מה שאני אומר, זה אמונה דתית.
אצלנו, בגן, עשינו... יום הורים. עכשיו, דה לאשתי, הייתה בוועד. לא יום הורים, יום לכל הגן. בגן וייל. ודה לאשתי בוועד. עכשיו, יצא שיש ילדה שהיא אלרגית לחלב. אצלנו בגן. אז דליה שלחה בוואטסאפ של ההורים, היה רשימה של מה כל אחד מביא, ובין היתר הבורקסים, אז היא אמרה, למה נעשה לספק? וזה היה מיד אחרי ארוחת צהריים.
היא כתבה למען הסר ספק?
כולם מביאים פאבלו.
יש את עורך דין, אני רואה.
כולם מביאים פאבלו.
כן.
והייתה התנפלות רבתי.
חשבו שזה בקטע דתי.
של אמא אחת, כן. כאילו, מיד שאתה תגידי לי מה את מביאה לי לאכול, נפלה עליה חבל הזמן. ועזוב מה אמרנו לאמא הזאת. לא, עזוב, אגב, מידת החסד וזה, לא צריך להתרגש מן דליה נורא נעלבה, אבל לא צריך להתרגש מן דליה נורא נעלבה. אז בפועל אמרתי, דליה, זה מה זה, גם אם יש את המקום הזה שאתה רוצה לדבר על זה, כן? שאתה חושב שזה צריך להיות פעם וכי הילדים אוכלו עכשיו בשר בצהריים, כן? להגיד, אל תחבר את זה בין החיים לבין המציאות, זה חרת גם בעיניים של הליברליות, למה אני נותן דוגמה למשל? אני לוקח את זה עם העניין של החזיר, כן? שלא יהיה פה במדינה חזיר. אני אומר, מה? אתה תגיד לי מה לאכול בצלחת? עכשיו, אם אני אגיד, תקשיבו, אני רוצה לאכול כלב. אני בקטע שלי רוצה כלב, בשל אותו, לאכול אותו במדינת ישראל. זה פלילי לאכול כלב, כן? פלילי לאכול כלב, אז אתה יושב את זה בכלב. אם אתה עכשיו מבשל את חום את הכלבה שלי, מכניס אותה לסיר, זה פלילי, כן? עכשיו, זה תפיסת עולם, זה לא איזה משהו מנותק. וזה הסוף כל הכי ליברלי שיש לא לאכול כלב,
נכון? כן.
אבל חזיר פתאום, מה... ומה העניין? מה... יש פה סט ערכים שאתה מממש אותה למציאות היומיומית, ואתה יכול להתווכח מה מקובל מה לא. עם איזה מטען אתה בא, לא, אבל להגיד שזה נטול מטען, זה חרטה.
כן.
אז קשה למקום הזה שאומר, אסור לדבר על זה כי זה לא קשור. זאת אומרת, המטען היהודי דתי שלך, אי אפשר לשים אותו על השולחן, כי הוא לא רלוונטי לאיך מתנהלת מדינה, אבל מדינה מתנהלת לפי סט ערכים, היום מערבי, מאיפה שלא יודע הבא. ו...
כן.
אבל יש חוקים מלחיצים.
אז בוא, אם אתה כבר זה, זה יכול להיות סיום טוב, בסדר?
למרות שאתה קורא את התורה, אתה אומר, וואו, יש אזורים כאלה.
עדיף בגץ.
אני חייב לך, מה אותי יותר מפחיד? אתה לפחות רואה גם את הנציגים, אגב שר החינוך, אתה רואה אנשים שהם בתפיסת עולם שלהם פנאטים, הם לא, אתה מחפש מידת החסד, אתה לא רואה הרבה, אתה רואה את הילד שקט, שהיא שרת המשפטים עליו. היא רוח הדין, אחי, אין פה חוכמות.
שרת המשפטים, מה אתה רוצה?
היא הולכת למקומות האלה.
אז בואו נדבר על זה.
בסדר? זה לא צחוק על הדבר הזה.
אז זה אותו עניין, בואו, אם כבר זה דבר טוב לסיים בזה. אתה, בסדר, אתה קורא את התורה. אז רגע, בין זה לבין איך זה מתגלה במציאות, זה לא נגמר פה. יש פה איזה מין אמיתות עקרוניות אולי, שמצד מידת הדין הקשה ככה זה, אבל בפועל התורה שבעל פה, התפקיד שלה זה לתווך ולמתק את מידת הדין הזאת באופן שבונה ולא מפרק. דוגמה קלאסית זה פרוס בול, בסדר? דוגמה. אתה אומר, אוקיי, זה נכון מאוד שיהיה מצב פעם בשבע שנים שיהיה שמיטת חובות. מסתכלים החכמים ואומרים, תראה, זה יפה התיאוריה הזאת, אבל פה למטה מה זה עושה? חורבן, בסוף מה יוצא? יותר נזק. אז מה הם עושים? הם לוקחים ועושים תקנה שמתווכת את מה שכתוב פה למציאות באופן שבונה ולא מחריב. זאת אומרת, התיווך הזה הוא לא סתם עוד איזה חוליה, כאילו יש פה מיני דברים שכתובים בתורה, אלא יש עכשיו מכאן ועלה, זה התפקיד של של עם ישראל בעצם, נגיד, זה מה שנקרא התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה להביא את התורה שבכתב באופן מלא בחסדים. כאילו התורה שבכתב זה גם כן. מה?
למה לא עושים את זה?
א', יש הרבה שעושים את זה.
לא, כאילו מתכנסת לאיזה זה. לא משנה, לא יקרה, כן יקרה, אבל לפחות שינסו להפוך את זה למשפטים שמתאימים.
א', יש.
יש?
יש. אבל זה, איך אומר, זה יש, זאת אומרת, פרסיקו וכל מיני, יש משהו של, בוא, זה צריך להיות איזו מוטיבציה שאנחנו נחשוב שיש בזה מזור להמתקת המציאות שלנו. אז אני לא יודע איך זה יקרה, אבל זה הנקודה, שנתחיל לחשוב, פה יש מזור וזה יהיה עסק של כולם לדאוג לזה. אם אתה תנסה, קבוצת האנשים המשוגעים שחושבים שבזה יש מזור לעשות שלום ושמחה ומוסר במדינה, אז הם מנסים להתכנס יחד וכולם נושכים אחד את השני. ואף אחד לא מצליח להקים סנהדרין, שזה איזה ניסיון לאחד. בסדר, אני מדבר איתך על אופק רחוק. אופק רחוק זה שנעשה הבירור הזה של של התיווך, של האור העקרוני לתוך המציאות, בטח, וגם בזה יש התפתחות. גם זה, אנשים לא יודעים. כמו שדיברתי על מידת המשפט עם התפתחות. מה? המידת המשפט של אלוהים מתפתחת? גם אף אחד לא מדמיין שזה טבוע בתוך התורה העיקרון שמידת המשפט היא בהתפתחות. גם המשפט שלנו, זה לא יכול להיות שאותו משפט, מבחינת התורה, זה לא יכול להיות שאותו משפט הוא נהוג. אז גם לגבינו, זה לא יכול להיות שהמידת המשפט שלי בגיל 18 זה כמו מידת המשפט שלי בגיל 60. זה לא יכול להיות שמידת המשפט שלי לילד אחד, היא כמידת המשפט שלי לילד אחד. זה לא יכול להיות. אבל לא יודעים את זה. לא חיים ככה, לא עובדים ככה. התנועה הזאת.
גם מה שאמרת איראן קודם, שזה באמת עושה שם ממש רע. אני השבוע היה לי איזה, סתם באתי לספר לחבר שאני טיפה מתקרב וזה, הוא הביא לי הרצאה, איך אנחנו הולכים להיות איראן.
טוב, כמובן שיש את הכפילות הזאת, זה בעצם מה שאתה מצביע, שבשם החסדים, שאתה שואל, מאיפה יוצא כל המשפט דינים קשים עליך, שאתה אומר משהו על זה, זה בסדר, יש את הכפילות המצחיקה הזאת. אבל נראה לי יותר, אז אתה שואל אותי איפה אני פועל, סבא שלי דיבר במרחב הזה המרכזי שדיברנו, עיקר מה שהוא דיבר זה ברמה הבינלאומית, התפיסתית. אני, יש לי ג'וב. אני אומר, אוקיי, לא יודע, א', אני פחות מבין בזה ופחות מבין בזה, וגם מאיפה מתחילים. אני אומר, דרך הלימוד ימים, דרך רבי נחמן, וזה, אני אומר, אוקיי, אני לוקח אחד אחד, ומתחיל ללמוד איך מביאים מידת משפט מתוקנת בחיים של עצמנו, ואיך התורה מלמדת אותי את זה. ולאט לאט מתחילה תנועה, וקשור גם לימימה, איך מביאים הבירור, ההסתכלות שלי על עצמי ועל הזולת תהיה מתוקנת. יש שם בירור של טוב, רע, אתה לא עובר לי, אתה לא מדבר אליי, זה לא שאתה, אז מי, בגלל שאתה, יש לך קבלה, אז אתה לא אכפת לך איך מדברים אליך, או שתופסים לך תחנה יד, זה, בסדר, זה לא זה.
אני דרך אגב, אוטובוס עומד, הבנתי.
מה זה?
בדרך.
הבנת את הסיפור. אז זה לא שלא אכפת לך, זה לא הדיון, יש מידת משפט, אבל התקשורת שלה עם העולם, היא עם תנועה של חסדים. ובאמת אני, יש לי אמונה גדולה, שככה אחד, 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 פתאום מתחילות לקרות תנועות.
עדיף מלמטה למעלה,
מה שאני מלמטה. כן, מהקטן לגדול, אני יודע. אבל, אז מי שרוצה ללמוד איך ממתיקים בחסדים, אני ממליץ לו על תורתו של רבי נחמן.
לא, גם יש משהו בבירור של מה הדינים הפרטיים שלי, שזה מאוד מאוד חזק, כאילו זה בפגישה שלי, כי זה מה שמקדם. זאת אומרת...
נכון, זו שאלת המפתח.
כן, מה הדינים? מה הדינים?
כן.
גם מה הדינים? ומה נדע לתפי במיוחד?
רגע, עוד פעם תסבירי מה?
לא, אתה מדבר על בירור
אישי,
נכון? אז אני אומרת, טוב, אז כאילו יש לי איזה רשימה בראש, במה אני דנה את עצמי, ואז איך אני יכולה להכניס לתוך זה סדין. זה לא פשוט לבדוק, כאילו, במה אני הכי דנה, במה פחות, במה, כאילו מה, כאילו מצד אחד אני חושבת בהכל, מצד שני לא ממש בכלום, ממש להתחיל לברר מה הדינים, באמת, זה... ואז כאילו כשעולה לי משהו, אז אני אומרת, וואי, איזה נקודות מפתח ממש מרכזיות בחיים שלי, שהן סוללות דרך. כאילו, הדין יש בו משהו שהוא יכול לסלול דרך.
נכון.
שאלה אם זה יהיה מעיין אכזב או מעיין שפע.
כן, זהו. המעבר שאת עושה הוא בדיוק הנקודה היא שפתאום שאתה קולט שמידת המשפט, כשהיא ממותקת בחסדים, היא מביאה לך ברכה, אז פתאום יש לך חשק לשבת לעשות משפט. זה הנקודה. זה לא תיק, כי זה קשור להכל, זה יום כיפור, יופי, אני אגיד, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא בסדר, למה? כי ככה אני תופס שזה מידת המשפט, ומישהו מסתכל עליי, מסתכל, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אני אגיד, טוב, נו, בסדר, סליחה, אני לא אגיד, זה לא אעשה את זה עוד פעם. כל הזה זה התפיסה הפנימית שלנו של מידת המשפט. וכשנהיה לי, כן, אז רק אני משלים את המשפט, החיפוש זה שיהיה לי נעים עם מידת המשפט, שאני ארגיש את המתיקות שלה. שאני ארגיש שזה מתק כלפי חסד, אני מרגיש את זה, ואז גם לצורך העניין, גם לילדים שלי, שאני בא והם יודעים שהם באים אליי למשפט, הם יודעים שזה יהיה נעים איכשהו, שאיכשהו נתקרב מזה. הם לא כאילו, בוא, come here, young Johnny Lucy Jr. זה, חכה מה אני אראה לך. אז הנקודה הזאת, שזה, איכשהו זה יהיה נעים, גם אם, ואפילו אז יש משהו מיטיב, יש בנו משהו שמחפש לעשות סדר, שפה טעיתי ופה עשיתי לא טוב, זה לא, אנחנו מחפשים את זה גם. אם זה בא בצורה מתוקנת, זה טוב לנו. לעמוד גם מול החלק השבור וגם מול החלק הטוב, זה לא איזה טקל. ומחוויה שלי, זה אפשרי. זה אפשרי שהבירור הזה, לשבת עם עצמך ולעשות איזה בירור, זה יכול להיות נעים. לא תיק שאתה בורח ממנו, עד רבה. אז כן, רצית
להתמיד סיכום, כי באמת לאחרים זה יותר קל, שזה מול עצמך יש ערבוב נורא נורא גדול.
תקשיבי טוב מה אני אומר, אין לנו שני מערכות משפט, אין הפרדת דת ומדינה, אין. איך שאני שופט את האחרים, אני שופט את עצמי.
לא, לא מדויק.
תבדקי. אני יודע, זה תיאורטי, זה למשל, למשל. תן לך דוגמה. כן, זה שאין לך דוגמה. כן, לכאורה, לעצמי אין לי סבלנות להקשיב, אבל לשני יש לי סבלנות להקשיב, או משהו כזה, נגיד דוגמה. כשהוא מדבר, אני יכול להקשיב לו פה. אין דבר כזה. תבדוק, אתה תראה שאז לשני אתה לא מקשיב. אתה נגיד אומר, אתה מזלזל בו, ואתה חושב שהוא לא יכול לעמוד דיבור אמיתי, אז אתה נותן לו לדבר. זה לא חסדים אמיתיים. אם יש לי כאילו יותר חסדים לשני מאשר לעצמי, זה סימן של השני, אני מוכר מוצר דפוק, מבחינתי. למשל, אם אני את עצמי על טעות שופט בחומרה, ולשני אני מוותר, אז זה מעיד שאני מזלזל בו, זה לא מעיד שיש לי חסדים אליו. כי אני, על אנשים שאני מעריך אותם כמו את עצמי, אני יורד רצח על טעות. אז אם אני הייתי מעריך אותו כמו את עצמי, הייתי נותן לו את אותו מוצר, הייתי יורד עליו רצח. אז למה אני מחפף לו? כן, טוב, הוא לוזר, הוא לא כמוני, אני יכול לעמוד בכסח. כאילו, מי שיבדוק יראה שאין מצב, זה אנחנו מערכת אחדותית. מה שאני דן את השני, אני דן את עצמי. כשיש לי יותר חסדים אליי, פתאום יש לי יותר חסדים אל עצמי. זה שלמשל יכול לתן לשני לפרוץ לי את הגבולות, ועל עצמי אני, כמו שקורה במדינה, למשל, יפרצו לי את כל הגבולות, וזה, מי שיעשה ברור, יראה שיש לו איזה משהו שמה, זה לא חסדים, זה משהו אחר. זה משפט לא מתוקן. למשל, משפט מתוקן, הוא מכיל את שני הצדדים. ואם יש לך משפט מעוות, אז יש כל מיני מערכות שבהם אתה נותן איזה מין עדיפות לקיומו של האחד על גבי השני בצורה מעוותת. ובמקרה שלנו, המשפט המעוות זה קיומו של כל אחד, חוץ ממני, מקבל עדיפות קיומית. זה ממש עיוות המשפט נוראי. אז זה לא חסדים שאני נותן לשני. ככה מהניסיון שלי, באמת הבדיקה, זה הבירור שזה לא באמת יותר קל על השני מאשר על עצמנו.
מצד שני, אדם רואה נגיע עצמו, אז יש פה... כאילו, מה שאתה אומר זה נכון. תרגיל כזה שעושים אותו בפסיכותרפיה כזה, אתה יודע שתבחר בן אדם, ואני לא אגיד פה, אבל זה לגמרי ככה, כן? לא רק... אבל מצד שני, באמת, יותר, אני לפעמים, אני לא שם לב כמה אני שיפוטי כלפי עצמי. מרוב שאני... עכשיו, אני לא תמיד יוכל לראות את זה דרך האחר, כי זה מתאה קצת. כי... כי זה לא... כי ההקבלה אמנם קיימת, אבל זה יכול להיות איזשהו ניואנס, או... לא תמיד אם אני שופט את האחר, אני אגיד, אוקיי, גם את עצמי. כאילו, יש פה קצת... זה דורש התבוננות, זה דורש יכולת של התבוננות ומודעות, וזה לא קל. לראות אפילו שאתה שופט עצמך זה לא קל. לפעמים זה קשה לראות, לא רק במה, אלא עצם עובדה ששם, אתה בכלל עכשיו שיפוטי כלפי עצמך, זה לא קל.
כן, לכאורה אתה צודק, אבל... מה, אם אני שיפוטי כלפי עצמי, ואני לא רואה את זה, בסדר, אבל אני שיפוטי כלפי השני, אז בעצם אני פועל באותה צורה. אני פשוט לא שם לב שאני עושה את זה גם לעצמי, אוקיי, אבל אם אני שיפוטי, אני שיפוטי. העיניים זה אותם עיניים. לא משנה איפה הן מסתכלות עם אותם עיניים. אז לכן הכוח של הלימוד ימימה הוא מאוד חסק, כי הוא מתחיל להרגיל את העיניים שלנו על עצמנו להסתכל אחרת, ופתאום אני רואה שאני מסתכל גם על אחרים אחרת. אז זה אותם עיניים. הכרת הטוב. אם יש לי הרגל של כל הזמן שהעיניים שלי יחפשו קודם כל את ההתקדמות ולא את החיסרון. זה דוגמה של מידת המשפט מתוקנת. כי זה לא שאני לא רואה חסרונות בגלל שיש לי עין טובה והכרת הטוב.
זה בפני המיותר.
כן, זה סדר, זה משקל. זה לא שאני לא רואה, כאילו לא רואה שצעקתי על הבן שלי. בסדר? זה לא שאני לא רואה את זה. אבל מה אני רואה קודם? איזה משקל, איזה יחס, איזה וכו' וכו'. כן? בסדר, אני לא יודע, אפשר לחלוק על זה. נטיית תשובת ליבי, נכון, יכול להיות שלפעמים יותר קשה לנו לראות על עצמנו, אבל בגדול ההנחה שלי, משפט אחד יהיה לכם, לאזרח ולגר. כאילו כשאתה מתקן את מידת המשפט בקרבך, זה עובד לכל הכיוונים, כמו שכשאתה קרוב, אתה קרוב לעצמך ולזולת וזה. ואם נדמה לך שאתה קרוב לשני ולא לעצמך, אז אתה תגלה שזה לא התקרבות אמיתית. שזה קורבניות, שזה ערבובים, זה לא התקרבות. התקרבות אמיתית היא תמיד גם לעצמי, גם לשני. משפט אמיתי הוא משפט לעצמי ולשני. לא יכול להיות שבנייה לא חוקית זה חד כיווני. זה לא יכול להיות שייך למשפט, מידת המשפט המתוקן. ואז באישי שלי אני מפענח תופעות לאומיות דרך שאני מכיר את השתיק הזה מעצמי. אני מכיר מתי אני עושה את זה לעצמי, אז אתה יודע לזהות תנועות לאומיות שעושות את זה. כי אתה מכיר את התדר הזה, תדר של הלקאה עצמית. אני מכיר. תדר של גבולות פרוצים. אני מכיר. תדר קיצור, החלום שלנו, כן, יהיה לנו קבוצת לימוד בכנסת. או הפוך, נעשה קבוצות לימוד ומהם יצאו לכנסת. אני גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, כן.
ואז אחרי זה להתחיל עם
רשימת הדינים. אני צריך להביא את אמא שלי ממחמורת.
אגב, זה
כפדת,
זה נכון?
כפדת, צ'ק פתוח, תיזהר, העורך דין שלי לימד אותי לא להשאיר צ'קים פתוחים ככה בלי זה. לא יודע, העורך דין אמר, אני לא...
זה צ'ק פתוח פה, אתה מבלבל אותי מה זה, לא יודע. זה בקטנה. טוב, תודה.